שלום וברכה, מסכת קידושין דף ממחת, אנחנו מתחילים בשורה ה-13 מלמעלה, ושוב שואלת הגמרא, נעימה כתנאי, האם ייתכן שרב שאמר שלא ניתן לקדש במלווה, צידד בדעה של אחד התנאים ממחלוקת התנאים הבאה? שאומרת הברייתא, אדם שאמר לאישה, התקדשי לי בשטר, רבי מאיר אומר שהיא אינה מקודשת, ואפילו אם הנייר של השטר שווה פרוטה, כי אין דעתה של האישה להתקדש בפרוטת הנייר, אלא במה שכתוב בו. ורבי אלעזר לעומת זאת אומר שהיא כן מקודשת, ואפילו אין בנייר שווה פרוטה, מהטעמים שתפרש הגמרא בהמשך. וחכמים אומרים ששמין את הנייר כמה הוא שווה, אם יש בו שווה פרוטה היא מקודשת, מפני שהם סוברים שדעתה של האישה להתקדש לא רק בהתייחס לתוכן שכתוב בשטר, אלא בהתייחס גם לשווי הנייר. ורשי לא גורס בדעת חכמים את המילים ואם לאו אינה מקודשת, כפי שהוא יסביר בהמשך. ושואלת הגמרא, הישטר היחידמי, על איזה מציאות של שטר דיברה הברייתא? אילי, מה אם תאמר שהיא דיברה שהוא מקדש אותה בשטר חוב דאחרים? חייבים לה מקדש, ועל זה אמר רבי מאיר שהיא אינה מקודשת? אבל אם כך, קשיא דרבי מאיר דרבי מאיר, שהרי בעמוד הקודם שנינו שלפי דעת רבי מאיר, אם אדם אמר לאישה, התקדשי לי בשטר חוב, אז רבי מאיר אומר שהיא מקודשת. אלא בהכרח אומרת הגמרא שלא מדובר על שטר חוב שאחרים חייבים למקדש, אלא בשטר חוב דידה שהאישה חייבת למקדש, או במילים אחרות שיש לו מלווה עליה. ואם כך הוא במקדש במלווה כמפלגי. מחלוקת התנאים היא האם מקדש במלווה מקודשת או לא. ועל פי זה יוצא שרב אמר את דבריו כשיטת רבי מאיר. מתרצת הגמרא שיש שלוש אפשרויות להסביר את מחלוקתם של רבי מאיר, רבי אלעזר וחכמים, באופן אחר. הסבר ראשון, אמר רב נחמן בר יצחק, הכה במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה שטר חוב מדובר, כגון שקידשה בשטר שאין עליו עדים. זאת אומרת שלא מדובר על שטר חוב, אלא על שטר אירוסין, שכתב לה המקדש על הנייר, הרי את מקודשת לי, והוא לא החתים עליו עדים, אלא מסרו לה בפני עדים. ועל תקינותו של גט כזה נחלקו רבי מאיר ורבי אלעזר במסכת גיטין, שאמר רבי אלעזר, אף על פי שאין עליו עדים, אלא נתנו לה בפני עדים הגט כשר, מפני שאין העדים חותמים על הגט, אלא מפני תיקון העולם, שיוכלו לקיים את הגט גם אם לא ימצאו את עדי המסירה. וזה נקרא בשם קוד עדי מסירה קרטי, שעדי המסירה הם אלה שהופכים את הגט לספר קריטות. ולרבי מאיר לעומת זאת, עדי החתימה על הגט הם אלה שהופכים אותו לספר קריטות, מה שנקרא בשם קוד עדי חתימה קרטי. ומפרט רב נחמן בר יצחק, ורבי מאיר לטעמי לשיטתו דאמר שעדי חתימה קרטי, שהם הנותנים לגט את תוקף ספר הקריטות, ובהשלכה מגט לשאר שטרות, אין תוקף לשטר קידושין אם אין עדים חתומים עליו. ורבי אלעזר לטעמי לשיטתו דאמר עדי מסירה קרטי, שהם נותנים לגט את תוקף ספר הקריטות שלו, ובהשלכה לשאר שטרות, גם אם אין עדים חתומים על שטר הקידושין, כל זמן שיש עדים על מסירת השטר, הרי הקידושים חלים. ורבנן מספקה לו, יש להם ספק, היא הלכה כרבי מאיר, היא הלכה כרבי אלעזר. האם עדי מסירה קרתי או עדי חתימה קרתי? ובנוסף לך, חולקים חכמים על רבי מאיר וסוברים, שהאישה לא מתייחסת רק לתוכן השטר, אלא גם לשווי של נייר השטר עצמו, שאם יש בו שווה פרוטה, האישה מוכנה להתקדש לו כקידושי כסף. הלכך אמרו חכמים ששמין את ערך הנייר, ואם יש בו שווה פרוטה היא מקודשת. וכפי שהזכרנו קודם, שלפי התירוץ הזה אומר רשי שלא נראה שגורסים בדעת חכמים את המילים ואם לאו אינה מקודשת, אלא רק את הנוסח, וחכמים אומרים ששמין את הנייר, אם יש בו שווה פרוטה היא מקודשת. אבל אין הברייתא מציינת בדעת חכמים מה דעתם כשאין הנייר שווה פרוטה, משום שבמצב כזה יש להם ספק האם הלכה כרבי מאיר או כרבי אלעזר. כי אם נגרוס את המילים שאם אין בו שווה פרוטה היא אינה מקודשת, היה יוצא שהם פוסקים כרבי מאיר. מה שאין כן עכשיו, שיש להם ספק האם הלכה כרבי מאיר או כרבי אלעזר, ועל גבי זה אומרים חכמים, שאם יש בנייר של השטר שווה פרוטה, הרי היא מקודשת בתורת קידושי כסף, מפני שדעתה של האישה להתקדש גם עבור שווי הנייר. וממשיכה הגמרא, והיא בה התאימה, ואם תרצה תאמר, הסבר שני במחלוקתם של רבי מאיר, רבי אלעזר וחכמים, כגון שכתבו לשטר האירוסין שלא לשמה של האישה, ובדרש לקיש כמפלגי, והם נחלקו בסברתו של רש לקיש, דבאי ששאל רש לקיש את השאלה הבאה, שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה, מהו הדין? שמצד אחד, הוויה ליציאה מקשינן, שכתוב בפסוק, ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, אז יש הקש בין והייתה לאיש אחר, שזה קידושין לאדם הנוסף, לבין ויצאה מביתו, הגירושין מהאדם הראשון. אז האם על סמך הקש זה נאמר, מה יציאה באינן? צריך שהגט יהיה לשמה של האישה, אף הוויה נמי, אז גם הקידושין באינן צריך שהם יהיו לשמה של האישה, או דילמה או אולי, הוויות להדדי מקשינן. יש הקש בין דרכי הקידושים השונות. וכשם שמה הוויה דה כסף, כאשר הוא נותן לה קידושי כסף, לא באינן לשמה, לא צריך שהכסף יוטבע לשמה של האישה. אז אף הוויה דה שטר, גם כאשר הוא מקדש אותה באמצעות שטר, לא באינן לשמה. לא צריך ששטר הקידושין ייכתב לשמה של האישה, ואומרת הגמרא שבתר דה בעיה הדר פשטה, לאחר שריש לקיש שאל את השאלה, הוא גם ענה את התשובה, שמהיקש שכתוב ויצאה ואחר כך והייתה, הרי שמקיש הוויה ליציאה. וכשם שגט צריך להיות כתוב לשמה של האישה, שהרי כתוב וכתב לה ומכאן לומדים לשמה הוא, כך גם שטר הקידושין צריך להיות כתוב לשמה של האישה. עד לכאן הסבר דעתו של ריש לקיש, ואומרת הגמרא, מר, שזה רבי מאיר, איטלי, הוא יש לו את סברתו דריש לקיש, ומר, שזה רבי אלעזר, ליטלי, אין לו את הסברה דריש לקיש. וחכמים שהסתפקו האם הלכה כרבי מאיר או הלכה כרבי אלעזר, הוסיפו על גבי זה שאם יש בשטר עצמו שווה פרוטה, מקודשת האישה בתורת קידושי כסף. וממשיכה הגמרא, והיא בהתאימה, ואם תרצה תאמר, הסבר שלישי למחלוקתם של רבי מאיר, רבי אלעזר וחכמים. דקולי אלמה ששלושתם איתלאו, יש להם את הסברה דריש לקיש, שצריך לכתוב את שטר הקידושים לשמה של האישה, ואחה במה יסקינן? וכאן, באיזה מציאות מדובר? שכתבו את שטר האירוסים לשמה של האישה, אבל ושלא מדעתה. שהיא לא ידעה כשנכתב שטר האירוסים. אבל כאשר הוא נתן לו אותו, היא התרצתה להתקדש בכך. ובפלוגתה, ובמחלוקתם של דרבה ורבינה מצד אחד, ורב פאפה ורב שרביה מצד שני, כמפלגי הם נחלקו. די יתמר, שמחלוקתם כבר הוזכרה בדף ת' לגבי שטר אירוסין, שכתבו לשמה ושלא מדעתה, רבה ורבינה אמרי שהיא מקודשת. מפני שהם סוברים, כשם שביציאה, דהיינו בגט, לא צריך שהכתיבה תהיה מדעתה של האישה, שהרי בעל כורחה ניתן לגרש אותה, כך גם בקידושין, לא צריך לכתוב את שטר הקידושין מדעתה של האישה. ורב פאפה ורב שרביה לעומת זאת אמרי, שבמקרה כזה היא אינה מקודשת, וגם הם מנמקים את הדבר מתוך השוואה לגט, שכשם שבכתיבת הגט צריך דעת מקנה, דהיינו את דעת הבעל, שהוא מקנה את האישה לעצמה על ידי הגט, אף בהוויה, דהיינו בקידושין, צריך את דעת המקנה. במקרה של קידושין מדובר על האישה שמקנה את עצמה לבעל על ידי השטר הזה. ושוב חוזרת הגמרא ושואלת, נימה כהני תנאי, האם ייתכן שרב שאמר שמקדש במיל ואינה מקודשת, אמר את דבריו רק לדעת אחד התנאים במחלוקת התנאים הבאה? דתניא, שכך שנינו בברייתא ממסכת בבא קמא. אישה שאמרה לאיש, עשה לי שירים. והכוונה לצמידים, יש כאלה שמפרשים שזה צמידי רגל, יש כאלה שמפרשים שזה צמידי יד, וכן נזמים וטבעות, ויקדש אני לך, בשכר פעולתך, כי מדובר שחומר הגלם, הזהב, משלה הוא. כיוון שעשאן לתכשיטים הללו היא מקודשת, אלו דברי רבי מאיר. וחכמים לעומת זאת אומרים שהיא אינה מקודשת עד שיגיע הממון פיזית לידה. עד לכאן ציטוט הברייתא, ושואלת הגמרא, האם ממון, שהזכירו חכמים שהיא אינה מקודשת עד שהוא יגיע ליד האישה, איך ידע מי, באיזה מציאות מדובר? אילי, מה אם תאמר שהכוונה לאותו ממון, שנתנה האישה לאיש, שיחזירם לה לאחר שהוא יגמור לעשות ממנו את התכשיטים, אז מכלל דתנא קמא, שזה רבי מאיר שחלק על חכמים, שהוא סבר שאפילו אותו ממון, נמי, גם הוא לא צריך להגיע לידה של האישה, והיא תהיה מקודשת לו בעצם זה שהוא עשה את אותו ממון לתכשיטים? אלא, ונקרא לפי הגעת מסורת השעס, במאי מקדשה, לפי רבי מאיר, באיזה אופן מתקדשת האישה. ובעל מסורת השעס הביא את ההגעה מהספר מראה כהן, שלא גורסים את המילה בו. את הספר הזה כתב הרב יששכר בר הכהן כץ, מכונה גם ברמן אשכנזי. הוא חי במאה ה-16, והוא חיבר גם את הפירוש מתנות כהונה על עשרת חלקי המדרש רבה. לפי עדותם של רבי דוד קונפורטי ויוסף סמברי, הרב יששכר כץ עלה לארץ, היה תלמידו של הרמק, ונקבר בחברון בסמוך לרבי אליהו דיוידש, בעל הספר ראשית חוכמה. אמנם החוקר יעקב רייפמן הטיל ספק בעדות זו, אך במקורות על בית העלמין הישן בחברון שנהרס בחלקו במאורעות תרפ"ט, ישנה עדות על מקום חלקת קברו. אלא לאו, מתרצת הגמרא, שמה שאמרו חכמים שהיא אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה, אין הכוונה לממון שהיא נתנה לו, אלא בממון אחר מדובר, שאותו נותן האומן לאישה בנוסף לתכשיטים שהוא מוסר לה. וכנראה שלרבי מאיר הוא לא צריך לתת לה בנוסף לכך ממון אחר, ושמה מינה שבמקדש במיל וכמיפלגי, שבעצם הם נחלקו, האם אדם יכול לקדש אותה במיל וקודמת שהיא חייבת לו. ונקדים ונאמר שלגבי מילווה יש שתי הבנות אפשריות. הבנה אחת שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. הכוונה שחובו של בעל הבית כלפי הפועל חל מתחילת עבודתו של הפועל ועד סיומה. על כל פעם ופעם שעשה הפועל מלאכה שווה פרוטה, מתחייב בעל הבית לשלם לו. אפשרות שנייה להגדיר מילווה, שסחירות אינה משתלמת אלא לבסוף. הכוונה שחובו של בעל הבית כלפי הפועל חל רק עם סיום מלאכת הפועל ולא קודם לכן. ומסבירה הגמרא באיזה אופן יש מילווה לדעת רבי מאיר וסברי דכולי עלמא. גם רבי מאיר וגם חכמים מגדירים את מלאכת האומן כישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. שהחוב של בעל הבית כלפי האומן, במקרה שלנו של האישה כלפי האומן שעושה את התכשיטים, הוא מתחילת עבודתו של האומן, כך שכל פעם שעושה האומן מלאכה בשווי פרוטה, מצטבר לאישה חוב כלפיו. כך שכאשר הוא מחזיר לה את התכשיטים והווה מילווה, יש לה כלפיו חוב שהוא בעצם מלווה. אז מה אליו באקה מיפלגי? האם לא נחלקו חכמים ורבי מאיר באופן הבא? דמר סבר שזה רבי מאיר שהמקדש במלווה מקודשת, ומר סבר שזה שיטת חמים שהמקדש במלווה אינה מקודשת. ואם כך יוצא שרב נקט כשיטת חכמים ולא כשיטת רבי מאיר. דוחה הגמרא שישנם שלוש אפשרויות להסביר את מחלוקתם של חכמים ורבי מאיר באופן אחר. אפשרות ראשונה, שהם לא נחלקו האם מקדש במיל ומקודשת או לא, אלא דכולי עלמא, גם רבי מאיר וגם חכמים סוברים שמקדש במיל ואינה מקודשת, וזה תואם לדעתו של רב, והכה וכאן בישנה לסחירות מתחילה ועד סוף כמפלגי. הם נחלקו האם חובו של בעל הבית כלפי הפועל חל רק עם סיום מלאכת הפועל ולא קודם לכן. מר סבר שזה רבי מאיר, הפכנו דף שאינה לסחירות אלא בסוף, דהיינו שחיוב התשלום של האישה לאומן שעשה את התכשיטים אינו חל אלא כשהוא מחזיר לה את התכשיטים ולא לפני כן. אז אם כך, אין כאן מלווה כאשר הוא מחזיר לה את התכשיטים, והרי לשם קידושין הוא מוכל את החיוב אצלה, ולכן לדעת רבי מאיר היא מקודשת בכך. ומר סבר שזה דעת חכמים שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, ולכן הוא לא יכול לקדש אותה במלווה אלא היא תהיה מקודשת רק אם הוא יוסיף וייתן לה ממון אחר. והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר הסבר שני למחלוקתם של רבי מאיר וחכמים, דכולי עלמא ששניהם סוברים שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. כך ששכר האומן נחשב כמלווה, ומקדש במלווה אינה מקודשת כדברי רב. ואחה וכאן, באומן קונה בשבח כלי כמפלגי. כלומר מסבירה שהיא הם נחלקו במציאות שהיא לא התנתה איתו להיות שכיר ימים, שבמקרה כזה שניהם מסכימים ששכר האומן נחשב כמלווה, אלא מדובר באומן קבלן, דהיינו שהוא קיבל עליו לגמור את המלאכה תמורת סכום מסוים. וישנם שתי אפשרויות להסתכל על מלאכתו של אומן קבלן כאשר הוא משביח את חומר הגלם שהיא נתנה לו ועשה מן הזהב כלי. מר סבר שזה רבי מאיר שאומן קונה בשבח כלי, דהיינו שהשכר שהוא מקבל על מה שהוא משביח את חומר הגלם אינו נחשב כשכר פעולה, וממילא זה לא מלווה על הבעלים, אלא בכלי זוכה האומן, וכשהוא מחזיר את הכלי לבעלים, אז באותו רגע הוא נחשב כמוכר לו את הכלי. ובתוספת הכספית שהוא השביח את הכלי, אומר רבי מאיר שהוא מקדש את האישה. ומר סבר שזה דעת חכמים שאין אומן קונה בשבח כלי, מפני שהגדרת השכר של אומן קבלן היא כשאר סחירות, שהוא מקבל את השכר על עצם העבודה, והיות שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, הרי שכר עבודתו הוא כמלווה, הוא מקדש במלווה אינה מקודשת. והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר הסבר שלישי למחלוקתם של רבי מאיר וחכמים, דכולי עלמא, גם רבי מאיר וגם חכמים מסכימים שאין אומן קונה בשבח כלי, וישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, ומקדש במלווה אינה מקודשת. ואחה במאי עסקינן, וכאן באיזה מציאות מדובר, כגון שהוסיף לה נופך משלו. הוא מפנה אותנו מסורת הש"ס לעיין בתוספות בדף ט' דיבור המתחיל והלכתה, שאומר שנהגו העולם לקדש בטבעת שאין בה אבן טובה, והוא מקשה על כך מהגמרה שלנו שהוסיף לה נופך משלו. זאת אומרת שלפי תוספות משמעות המילה נופך שהאומן הוסיף בחומר הגלם שנתנה לו האישה אבן טובה משלו, והפירוש הזה מסתדר עם מה שנאמר בספר שמות, שנופך הוא אחת מ-12 אבני החושן. כיום למילה נופך בביטוי הוסיף נופך משלו, יש משמעות שהוא הוסיף דבר נוסף, גוון כלשהו משלו. ובמציאות הזאת נחלקו רבי מאיר וחכמים. דמר סבר שזה רבי מאיר, שכאשר אדם מקדש במלווה ופרוטה, דעתי של האיש לקדש על הפרוטה. דהיינו על האבן הטובה שהוא הוסיף לבתכשיט. ומר סבר שזה דעת חכמים, שבמקרה כזה, דעתי של האיש לקדש אותה המלווה. דהיינו, בשכר הפעולה שהוא הכין את התכשיטים, ולכן היא אינה מקודשת לו. ועל פי ההסבר הזה אומרת הגמרא, ובפלוגת הדהה ניתנאי, מחלוקתם של רבי מאיר וחכמים מקבילה למחלוקת התנאים הבאה. דתניא שכך שנינו בתוספתא. אומן שאמר לאישה, בשכר שעשיתי אמך תתקדשי לי, אז היא אינה מקודשת לו, מפני שהוא בעצם מקדש אותה במלווה, והמקדש במלווה אינה מקודשת. אבל אם הוא אמר לה, התקדשי לי בשכר שאעשה אמך, במקרה כזה היא כן מקודשת, מפני שתנא קמא סובר, שאינה לסחירות אלא לבסוף. דהיינו שהיא תתחייב לתת לאומן את שכרו רק כשהוא יגמור את החפץ ויתננו לה. כך שלא מדובר על מלווה. רבי נתן חולק ואומר שאם האומן אמר לאישה שהיא תתקדש לו בשכר שעשה עמך היא אינה מקודשת, מפני שהוא סובר שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. שחוב האישה לאומן על מלאכתו נחשב כמלווה. וכל שכן שהיא לא מקודשת לו, אם הוא יאמר לה, הרי את מקודשת לי בשכר שעשיתי עמך. רבי יהודה הנשיא אומר, באמת אמרו שזה ביטוי שאומר שכך הלכה כרבי נתן, בין בשכר שעשיתי, בין בשכר שעשה לך, היא אינה מקודשת. אבל חולק רבי יהודה הנשיא על רבי נתן ואומר, ואם הוסיף לה האומן נופך משלו, אז היא כן מקודשת. ומשמע מדבריו שרבי נתן סובר, שאפילו במקרה שהוסיף לה האומן נופך משלו, היא אינה מקודשת, מפני שרבי נתן סובר, שאדם שמקדש במלווה ופרוטה, דעתו על המלווה. הוא מבאר את הגמרא את המחלוקת המשולשת. בין תנא קמא לרבי נתן, איכא בנייהו, יש ביניהם את המחלוקת לגבי סחירות. האם היא ישנה מתחילה ועד סוף או לא? ובין רבי נתן לרבי יהודה הנשיא, איכא בנייהו, יש ביניהם את המחלוקת לגבי מלווה ופרוטה. וזה בדיוק מקביל למחלוקת של רבי מאיר וחכמים, שמר סבר שזה רבי נתן, שכאשר אדם מקדש במלווה ופרוטה דעתי המלווה, ולכן היא אינה מקודשת, ומר סבר שזה רבי יהודה הנשיא שבמקרה כזה דעתי הפרוטה, כך שהאומן מקדש אותה באבן הנופך שהוא הוסיף ולכן היא מקודשת. ואומרת המשנה, אדם שאמר לאישה התקדשי לי בכוס זה של יין ונמצא שהכוס היא לא של יין אינה של דבש, או לחילופין שהוא אמר לה התקדשי לי בכוס של דבש ונמצא של יין, וכן אם הוא אמר לה התקדשי לי בדינר זה של כסף ונמצא שהדינר הוא של זהב, או לחילופין שהוא אמר לה התקדשי לי בדינר זה של זהב ונמצא הדינר של כסף, וכן אם הוא אמר לה התקדשי לי על מנת שאני עשיר ונמצא אני, או שהוא אמר לה התקדשי לי על מנת שאני עני ונמצא עשיר, בכל המקרים הללו לדעת תנא קמא היא אינה מקודשת. רבי שמעון חולק ואומר שאם הוא יטעה אותה לשבח, דהיינו שהמצב האמיתי מבחינה כספית טוב יותר ממה שהוא אמר לה, הדין שהיא מקודשת. ומביאה הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בתוספתא, מקרה שאדם אמר לאישה, התקדשי לי בכוס זה, תני חדה, בברייתא אחת נאמר, שהוא מתכוון לקדש אותה בו ובמה שבתוכו, ותני אידך, ובברייתא אחרת נאמר, שהוא מתכוון לקדש אותה בו ולא במה שבתוכו, ותני אידך, ובברייתא שלישית נאמר, שהוא מתכוון לקדש אותה במה שבתוכו ולא בו. ואומרת הגמרא, ולא קשיא, ואין סתירה בין שלוש הברייתות, כי הדבר תלוי במילוי שנמצא בכוס. שהברייתא שאמרה בו ולא במה שמתוכו, במאיה. מדובר שהכוס מלאה במים שהם אינם חשובים, ולא הייתה דעתה להתקדש, אלא בכלי עצמו. והברייתא שאמרה במה שבתוכו ולא בו, בחמרה. מדובר שהכוס מלאה ביין, שהדרך לשתות את היין ולהחזיר את הכוס לבעליו. והברייתא שאמרה שהוא מקדש אותה בו ובמה שבתוכו, זה מדבר בציהרה. הוא מביא על כך ששני פירושים. פירוש ראשון, שזה ציר דגים שעשוי לימים רבים לטבל בו, ואת הכוס צריך כדי לשמור את הציר בתוכו. ויש אומרים שציהרה זה שמן, ומקור הלשון מהמילה יצהר. ולכן אין סתירה בין הברייתות. ציטוט דברי רבי שמעון מהמשנה, שאם הוא יטעה את האישה לשבח, הרי זו מקודשת. שואלת על כך הגמרא, ולהיט לרבי שמעון, האם רבי שמעון לא סובר? כדברי המשנה הבאה מבבא בתרא? שאומרת המשנה, אדם שמחר לחברו יין ונמצא חומץ, או להפך, שמחר לו חומץ ונמצא יין. בשני המקרים, שניהם, דהיינו, גם הלוקח וגם המוכר, יכולים לחזור בהם. עד לכאן ציטוט המשנה, ואומרת הגמרא אלמה, תאמר שזה מפני שאיכא דניחא ליה בחלה, יש מי שעדיף לו החומץ על פני היין, ואף על גב שיין עדיף מבחינה כספית, מפני שפעמים שהאדם הזה צריך דווקא לחומץ. ואיכא דניחא ליה בחמרא, ויש מי שיותר נוח לו ביין, שהוא שווה יותר מחומץ. ועל פי זה שואלת הגמרא, אחא נמי, אז גם כאן במשנה שלנו תאמר, שאיכא דניחא ליה בכספא ולא ניחא ליה בדאבה. יכול להיות שלאישה נוח דווקא יותר בכסף ולא בזהב. ומדוע אמר רבי שמעון שהיא מתעלי שבח היא מקודשת? עונה על כך, אמר רב שימי בראשי, אשכחתי מצאתי לאביי, דייתי וכמס ברלי לברי, שהיה יושב ומסביר את הסוגיה הזאת לבנו. אחא במאי עסקינן, כאן במשנה באיזה מציאות מדובר, כגון שאמר, המקדש לשלוחו, הלווני דינר של כסף ולך וקדש לאישה פלונית, והלך השליח והלווה דינר של זהב. מה סבר שזה תנקמה, שיש למקדש באופן כזה קפידה על השליח? כי לא ניחא לי לתת לזהב תמורת הקידושים, ואם כך, אין זה שלוחו בזאת. ומר סבר שזה רבי שמעון מראה מקום הוא לו, שזה שהוא אמר לו תלווה ותקדש לי אותה בדינר כסף, הוא רק הציע לו אפשרות כדי להקל עליו ולומר, שאם אינך יכול להלוות עבורי דינר זהב, תלווה לי דינר כסף ותקדש אותה. אבל ודאי שנוח לו לקדש אותה בדינר זהב, שזה יותר חשיבות עבורו. מקשה הגמרא על הסברו של אביי, אי הכי אם כך, אז לשון המשנה לא מסתדרת. שהרי לא מדובר שהמקדש אומר לאישה התקדשי לי, אלא התקדשי לא מבא אלי. זו הלשון שהתנא היה צריך לומר, שהרי השליח מקדש את האישה בעבור המקדש שהוא המשלח. וכן הלשון התהה לשבח לא מסתדרת, שהרי התאהו לשבח מבא אלי. הוא היה צריך לנקוט לשון, שהשליח הוא זה שהתאה את המשלח. וכן הלשון נמצא, הדינר של זהב ושל כסף לא מסתדרת, שהרי לפי הסברו של אביי, מעיקר הנמי דזהב אבא. מראש השליח אמר לאישה שהוא מקדש אותה בדינר זהב, אלא אמר אבא, אני וארי שבחבורה תרגימנה, פירשנו את המשנה, ומנו ומי זה הארי שבחבורה, הכוונה לרבחי הברבין. שאחה במאי עסקינן, כאן במשנה באיזה מציאות מדובר? בדברים שאומרת האישה לשליח שלה, כגון שאמרה היא לשלוחה, צא וקבל לי קידושי מפלוני שאמר לי התקדשי לי בדינר של כסף, והלך השליח שלה ונתן לו המקדש דינר של זהב. מר סבר שזה תנא קמא, שהאישה קפידה להתקדש דווקא בדינר של כסף, מפני שמסיבה מסוימת היא יותר מעוניינת בכסף, ולכן היא לא מתקדשת עבור דינר של זהב, ומר סבר שזה רבי שמעון שרק מראה מקום היא לו, שהיא אומרת לשליח, שאף אם לא ייתן לך המקדש אלא דינר של כסף, תקבלהו עבור קידושי. אבל ודאי שהיא מוכנה להתקדש גם בדינר של זהב. אבל מי רש"י שוודאי איכן, שהמקדש התאה את האישה, ונתן לה ישירות דינר של זהב ואמר לה שזה דינר של כסף, לא חולק רבי שמעון, על תנא קמא שהאישה אינה מקודשת במקרה הזה. ומה עם משמעות המילה נמצא, שאמרה המשנה, הכוונה דקת סייר בבבליטה. שכאשר נתן המקדש לשליח את הדינר, זה היה צרור בסמרטוט, ולכן הופתעה האישה למצוא שמדובר בדינר של זהב. עד לכאן דף ממחית, למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את הביטוי, אומן קונה בשבח כלי, שלא מדובר על שכיר ימים, אלא על פועל בקבלנות, ועל כך מהעלון מאורות הדף היומי. מעניין לגלות כי לחוזה עבודה שנחתם עם פועלים נוכרים בתאילנד יש השפעה על חיובי המצוות של היהודים. בסוגייתנו מובא דעה כי אומן קונה בשבח כלי, כלומר, האומן קונה את הרווח שהתווסף על ידיו בכלי של בעל הבית עד לתשלום שכרו. לדעת הרמ"א, כלים שתוקנו על ידי נוכרי חייבים בתבילה, משום שחלקו של הנוכרי בכלים מחשיבם ככלים שלו, ולאחר קניית חלקו זה בשעת התשלום, הם ככלים שנרכשו מנוכרי, וממילא הם זקוקים לתבילה. על פי דברי הרמ"א, פוסק בעל החרמת אדם, כי גם כלים המיוצרים במפעל שבבעלות יהודי, זקוקים לתבילה אם במפעל זה מועסקים פועלים נוכרים, משום שגם הפועלים הנוכרים משביחים את כליו של בעל הבית היהודי. אלא שבעל ערוך השולחן ובעל הדרכי תשובה מציינים, כי יש לחלק בין פועל שכיר המקבל את שכרו לפי שעות עבודה, לבין פועל המקבל את שכרו לפי תפוקת עבודתו. שכן, הפועל המקבל את שכרו לפי תפוקת העבודה נחשב כשותף בכלי, שהרי שכרו ניתן לו עבור עבודתו ואומנותו. אולם, הפועל השכיר מקבל את שכרו כתמורה להקדשת זמנו עבור מעבידו, לכן אין זה משנה מה הוא עושה באותו זמן, וממילא לא נוצר קשר כלשהו בינו לבין הכלי, ואין הכלי טעון תבילה. מעניין לציין את דברי בעל האיגרות מוישה, המוסיף כי כאשר יצירת הכלים נעשית בעיקר על ידי מכונות, ותפקיד הפועלים הנוכרים מתמקד בתחזוקת המכונות ובסיוע לפעילותן השוטפת, שאז אין הפועלים הנוכרים קונים בשבח הכלי, שהרי הם לא השביחו את הכלי, ולכן הכלים שייכים לבעל הבית היהודי בלבד, והם לא צריכים טבילה.